רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, צהריים טובים, תודה תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בתוכנית חדשה, טריה, של כי אני חייל. אני עורכת הדין הולי שוורץ, והשעה 12:04. אנחנו היום נפתח, כמו שאמרתי, תוכנית מיוחדת עם אדם שכבר שנים עושה הרבה מאוד ימי מילואים. במהלך השנה האחרונה, כמובן, שכל מה שהוא עושה קשור איכשהו ללחימה, והעשייה שלו ככה לאורך התקופה הארוכה הזאת לובשת צורות שונות, והתרומה שלו למדינה ולאזרחים היא באמת מגוונת ובאה ממקומות שונים ונוגעת באוכלוסיות שונות. לפני שנציג אותו וככה נשמע מי הוא ומה הוא, נתחיל כמו תמיד בהתחלה, בטיפ המשפטי השבועי, ההולי טיפ. אז קודם כל נשמע את הג'ינגל של ההולי טיפ ואז נתחיל.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, כן, אז אנחנו בהולי טיפ, וההולי טיפ שלנו היום נוגע לשאלה, האם חוקר במצח יכול לפנות אליכם, החיילים, ולבקש במהלך החקירה לחפש לכם בטלפון הנייד? כולנו יודעים שבטלפון הנייד יש המון דברים אישיים ופרטיים. האם מותר לחוקר להיכנס וככה לפשפש לכם בדברים? אז קודם כל התשובה היא שכן. נשאלת השאלה, האם לפני שהוא אומר אני רוצה לחפש לכם בטלפון, האם הוא צריך להסביר לכם משהו? אז התשובה גם פה היא שכן. הוא צריך להסביר לכם את הזכויות שלכם. הוא צריך להסביר לכם למשל שמותר לכם לסרב לחיפוש. הוא צריך להסביר לכם שמותר לכם גם לסייג את ההסכמה שלכם לפרק זמן מסוים, או לסייג את ההסכמה שלכם לאנשי קשר מסוימים או לאפליקציות מסוימות. הוא צריך להסביר לכם למשל שמותר לכם גם לחזור בכם מההסכמה הזאת. לכל ההסברים האלה יש משמעות, כי חשוב לפי החוק ולפי הפסיקה שההסכמה שלכם תהיה מודעת, שהיא תהיה מרצון, שתבינו על מה אתם מסכימים ולמה אתם צפויים. מה קורה אם זה לא המצב, אם לא הסבירו לכם? אז יש לזה השלכות, זה קצת יותר מורכב, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, אבל עד לפעם הבאה פשוט תזכרו שאי אפשר פשוט לפתוח לכם את הטלפון ולחפש בלי שמבקשים את ההסכמה שלכם. אז עד כאן בעניין הזה, וכמו שאמרתי, אנחנו עכשיו נפנה לאורח שלנו, ונאמר צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
אז נציג אותך, נגיד שאנחנו באולפן עם דניאל יהודה, שהוא איש מילואים, כמו שאמרנו, ובמילואים אתה חובש, אבל מעבר להיותך חובש, שתכף נדבר על זה, אתה גם בעצם איש מוזיקה, נכון?
מוזיקה זה לגמרי הגדרה הנכונה של
אנחנו, של מי שאני. אנחנו נגיע ככה בדיוק למה המשמעות של זה שאתה איש מוזיקה. אתה גם מפיק אירועים מוזיקליים, יש לך המון עשייה בהיבט הזה. אני רוצה בשלב הראשון אבל שאנחנו נדבר על איפה היית בשביל אוקטובר, השאלה הכי מתבקשת. אז בוא תספר לנו.
באמת שבשביעי לאוקטובר, לא יודעת אם אתם מכירים את השם שלומי לניאדו.
אוקיי.
הוא גם היה ביחד איתי, שלומי וסתם, הוא כוכב ילדים.
אוקיי.
שהנחה ביחד איתי שבת חתן של לקוח, פשוט עשה שבת שלו עם המשפחה בחיפה, בבית מלון. שמחת תורה, כיף, שירים, ריקודים, הקפות, מתוארים בבוקר, אני הולך לפינת קפה.
רגע, אתה הגעת לשם בתור
נותן שירות.
צוות בידור.
נכון, ממש ככה. בתור זמר, מנחה, מכיר שם את שלומי, מכיר שם את המשפחה, מדברים, המשפחה לא כל כך דתית, אבל עושים שבת ושמחת תורה נהדרת. ובבוקר מגיע לפינת קפה, וכולם שם, זה כבר 7:30 בבוקר, דיבורים, התלחששויות, סרטונים, דברים. אני כזה, אוקיי, עושה את הכוס קפה שלי, הולך ל... כאילו מבין שקורה משהו, אבל לא מבין מה הסדר גודל. הולך לתפילה, מתפללים, אף אחד כמעט לא מגיע, בקושי יש מניין. אנשים כבר התחילו להרוס ולקחת את הדברים שלהם מהמלון, הביתה. זה ברמה הזאת. מסיימים את התפילה, עושים הקפות נוספות, ומסיימים אותם עם מי שברך לחיילי צבא הגנה לישראל, כי מבינים שזה משהו בסופו של דבר ביטחוני.
וואו, זה ממש...
הבנו שצריך להתפלל על צבא הגנה לישראל, עושים איזה כזה תפילה כזאת מאוד יפה בסיום ההקפות. אני עולה לחדר לוודא, לראות מה קורה באמת בפלאפון שלי, ורואה שיש לי המון שיחות שלא נענו, שאומרים, אתה צריך לבוא למילואים.
רגע, זה שבת. אתה חובש כיפה, למי שלא ראה.
נכון.
ובכל זאת אתה פותח את הטלפון או ש...
אני הולך להסתכל על הטלפון.
אוקיי.
בריא שאני רואה שיש לי שיחות שלא נענו והודעות, אז אני יכול בקלות להבין שיש בי צורך כנראה למילואים.
אה, אתה ישר חושב על המילואים?
ברור, כי אנשים התחילו להרוז את הדברים שלהם, ללכת הביתה באמצע השבת, היה ברור מה קורה לאנשים שהיו איתי, למרות שלא לנו הזקות ולא היה כלום, היה ברור שקורה משהו דרמטי.
מה התפקיד שלך במילואים לפני השביעי לאוקטובר?
פשוט חייל בפיקוד העורף, בחילוץ והצלה, בדרך כלל נמצאים בכוננות עם פוגע טיל חס ושלום באיזה בניין, או יש... יותר מדי שלג, או יותר מדי גשם, או דברים כאלה, וצריך להגיע למצב של מילואים, שזה אף פעם לא קרה, ואף פעם לא קורה,
ועדיין,
אז מזמינים אותך.
ועדיין, למרות שכמו שאמרת, זה אף פעם לא קורה, אתה בשביעי לאוקטובר כבר מבין, שככל הנראה, מזמנים אותך למילואים?
כן, כן. אני חושב שכמעט כל חייל, כמו שאנשים יצאו מהבית שלהם ישר לעוטף, אני לא יצאתי ישר לעוטף, אני לא, דבר שני, אין לי נשק עליי, אין לי שום דרך לבוא ולסייע יותר מדי. דבר שני, יש לי את התפקיד שצריכים אותי בו. ברגע שצריכים אותי, ואני יודע שיש חשיבות מאוד גבוהה גם לתפקיד שהוא לכאורה, פשוט לעמוד ולתת תחושת ביטחון, או להיות מוכן לקראת טילים או מה שלא יבוא, אם צריך אותי, אני קופץ. ויהימה. אני הראשון שקפוץ למילואים בכל מצב. דוגמה, אם את רוצה מזה, בקורונה, ב-17 למרץ, ממש, כשהתחילו לדבר רק על המלונות, הייתי הראשון שהתקשרתי למפקד, אמרתי לו, אני הראשון שמגיע למלון, ולמלון שפותחים, אני רוצה להיות שם.
אוקיי. אז בשביל אוקטובר אתה ישר מבין שמשהו קורה והוא חריג, ואתה תידרש למילואים.
נכון. בדרך כבר, אני שמעתי רעיון של בן אדם שאומר שהוא לא יודע איפה אשתו והבת שלו.
אוקיי.
שהוא חושש להם שנמצאות שם בשטח. ובאמת אחר כך קרה מה שקרה, אבל כבר אז הוא היה ברדיו ודיבר על זה. זאת אומרת, אני כבר אז, יש אישה וילדה, וכבר באותו רגע אני הרגשתי, וכל הדיבורים, ואתה רואה את החיילים שכולם מתארגנים בדרך, ופקקים של חיילים, וחיילים אוספים את כל הדברים שלהם ועולים למוצבים, היה בכבישים, אני לא יכול לתאר את התחושה של ה... של משהו קורה.
אתה מדבר גם על פקקים, אני מבינה. על עומס.
בשעות הערב היה עומס בדרך לירושלים. יש המון המון מקומות התייצבות לחיילים, גם בתפקידי לחימה שהיו בדרך לירושלים. וכן, שם היה עומס ממש, לכל אורך הדרך בכביש, מכוניות על צד הדרך שפשוט...
שמה?
פשוט עומדות שם. אנשים עוזבים את המכוניות שלהם לצד הכביש, על כביש... 47, לא, דרך לירושלים, לא כביש אחד, הכביש השני. ושתעזבו את המכוניות במשך קילומטרים של מכוניות חונות, ואנשים הולכים לצד הכביש לכיוון הבסיס. באלפיהם.
וואו. תופעה.
והזקה בדרך, הזקה שאתה יוצא מהאוטו וכולם שוכבים על הרצפה, ואז אתה מבין מה באמת קורה.
מדהים. ואתה בעצם לוקח את הדברים שלך מחיפה, ואתה נוסע הביתה, מה קורה?
נכון, אשתי הייתה אצל ההורים שלה, אז אספתי את הדברים שלי, נסעתי לבית שלנו, ארזתי מהר מהר מהר, עליתי על מדים, תפסתי נשימה, נסעתי להורים של אשתי, דפקתי בדלת, הם לא היו מוכנים לכלום, לא ידעו שום דבר שקורה, רק ידעו שיש אזעקות, לא ידעו מה קורה באמת, כי הם גם אנשים שומרי שבת. אמרתי להם, נתתי חיבוק, נשיקה, אמרתי, אני חייב ללכת. הייתי כבר על מדים, להתראות, נתראה כשנתראה. יצאתי, איך שאני יוצא, ישר הזקה ראשונה.
וואו.
ישר שנכנס לאוטו, בא לצאת מהשכונה, שבאותו מקום שעכשיו נפלתי לשבוע דרך אגב. ואני יוצא לדרך, בידיעה שאני יוצא ונראה מה יהיה, והכל יהיה בסדר, ואין לי נשק, ואין שום
דבר. ולאן אתה נוסע?
ירושלים.
אתה מתייצב שם.
נכון.
ושם כבר... מה, אתה מקבל נשק? מה קורה? תאר לנו קצת.
כשאנחנו מגיעים לנקודת התאספות, כ-300 חיילים, 350 חיילים וחיילות בפיקוד העורף.
אנשי מילואים כולם.
אנשי מילואים כולם. יש בערך 10 נשקים, בעיקר נשקים אישיים וכמה נשקים נוספים, ואנחנו מחכים. אין עדיין נשקים, אין עדיין ממש דירקטיבה מה אמורים לעשות. ממש, אבל תחושת פאניקה יש. תחושת פאניקה מאוד מאוד גדולה בשביל אוקטובר בערב. תחושה של, של חוסר עונים. אתה לא יודע בדיוק מה קורה, אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע אם יקפצו עכשיו מלמטה או ינסו לתקוף אותנו, אז בעיקר מגינים על עצמנו, מגינים על השטח ו, ומחכים לשמוע מה, מה, מה אמורים לעשות, ויש הרבה מחשבות. והמחשבות זה המקום ה, המאוד מאוד לפשוט שכל עם ישראל נראה לי היה בו, באותם ימים, המחשבות האלה של מה הולך להיות איתנו, באיזה סרט אנחנו חיים. אשתי אוהבת להגיד, אני כבר לא יודעת מה יהיה בפרק הבא. כי התחושה היא שאתה נמצא בסרט, אתה נמצא באיזה סדרה שאתה לא יודע מה, מה הולך להיות בה.
במשפט חזק אני כבר לא יודעת מה יהיה בפרק הבא. אז ובפרק הבא שלך, מה קורה? מתארגנים, אתם מתארגנים על עצמכם?
על הבוקר כבר התחילו להגיע תושבים עם ממתקים ופינוקים אלינו לחיילים, ל-300 חיילים פשוט מציפים אותנו. מאותו רגע, אני כבר עכשיו מרגיש את זה שוב פעם, התמלאתי בדמעות, לא יכולתי להתמודד עם התחושה הזאת של, כאילו של, כאילו אני על מדים, מתכונן לעשות מה שצריך לעשות, מחכים שטילים ייפלו מלבנון, שכבר התחילו ליפול טילים, ואנחנו יודעים שברגע שיטלפו טילים, אז יהיה מאוד, מאוד,
זה יהיה קשוח.
מאוד קשוח, וכבר אז אנחנו יודעים שאנחנו לא ניגע במנות קרב. פשוט מביאים אוכל בלי סוף, אני לא יכולתי לעמוד בזה, ישר הלכתי לחדר ובכיתי, מהתרגשות, לא מפאניקה, פחד, מהתרגשות מזה שבאים, כאילו, אני, כמו בסיפורים של, של הדור הקודם, של הדורות הקודמים, פתאום אתה מרגיש כזה, את, את העוטפים אותך, עוטפים אותך בחיבוקים, וילדים קטנים באים ומחלקים טופי, כאילו, אתה כאילו, מה...
הבר מצווה, התחלנו בבר מצווה, אנחנו ממשיכים בבר מצווה.
ממש ככה. היה לי מאוד מאוד קשה להתמודד עם, עם המצב.
וגם אני מניחה, עם החוסר הוודאות, ועם כל ה...
שלחו אותנו לתפקיד הראשון.
מה התפקיד הראשון?
בפסקת זאב, עומדים שם, יושבים שם ומגינים על השכונה. בהתחלה בונים לעצמנו סוג של בסיס משל עצמנו, שבו נוכל להתאקלם, מחכים לנשקים שיגיעו. הנשקים התחילו להגיע. התחלנו פתאום לקבל משימות של שמירה על גנים, שמירה על אזור השכונה. זה שכונה שמוקפת בכפרים ערביים, וצריך להגיע אליה, צריך לעבור דרך כפרים ערביים.
זאת אומרת, היה חשש לגבי איך זה התפתח.
היה חשש מאוד גדול, תושבי השכונה. היה אפילו התאספות של התושבים עם, עם המשטרה ואיתנו, כדי לדבר על, על התחושת פחד. גם היה שם לפני כמה שנים פיגוע.
כן.
באזור שם, בשכונה, ליד גני ילדים. ושלחו את כל החיילים באמת להגן על גני ילדים כל בוקר, בכניסה, ביציאה ובמהלך היום, ולהראות נוכחות. Mm-hmm. והייתה הרבה פעילות מאוד רצינית שנעשתה, גם באזור הכפרים, באזור ירושלים. Mm-hmm. ואני אישית, באחת הנסיעות עם המפי שלי, הוא כזה מדבר על הר הרצל.
אוקיי.
והוא מעלה שיש קושי כרגע למצוא מישהו שילך להר הרצל.
למה צריך מישהו בהר הרצל?
צריך חיילים של פיקוד העורף שדבר ראשון יאפשרו לכל העשרות אלפים ומאות אלפים שמגיעים להלוויות להרגיש בטוחים ולקבל הנחיות של פיקוד העורף הן לפני הלוויה והן בזמן אמת במידה ויש חשש שהולכות להיות אזעקות בכיוון, או במידה ויש אזעקה, וגם לתת לבסט את הקהל, כניסה, יציאה, יש הלוויה אחרי הלוויה אחרי הלוויה אחרי הלוויה, ואף חייל לא, מהיחידה שלי לא הסכים לבצע את המשימה הזאת. זו משימה שאמורים לעשות אותה חיילים של זיהוי חללים, אבל הם כולם היו בשדה תימן.
עסוקים.
הם היו עסוקים. וכשהם היו עסוקים, אז חיפשו, עכשיו, המפקד שלי לא חשב לפנות אליי, כי אני הייתי אני כל הזמן חששתי, וכל הזמן אנחנו לא מספיק רציניים, ולא מספיק מרים בטיחות פה, והייתי מאוד בפאניקה. אני לא הייתי מודע לזה שאני בפאניקה באותו רגע, אבל ברגע שאמרתי לו, אני לוקח, אני רוצה את התפקיד הזה,
אוקיי.
באותו רגע הפאניקה אצלי התחילה לשקוע.
כי מה? כי הבנת שיש לך...
כי הרגשתי שיש לי עשייה. שאני עושה עכשיו משהו שאני באמת מרגיש איתו בנוח, שאני יודע שאני יכול לעשות אותו, שאני יודע שאני יכול לעשות אותו הכי טוב מכולם. שהוא כמו כפפה ליד, כי אני כל היום עם אנשים, אני כל היום עם קהל, במקצוע שלי, כזמר, כמנחה, כמפעיל, כדיג'יי, זה מה שאני עושה. וללכת להר הרצל, זה הקלאסי.
ואז אתה לוקח לעצמך את התפקיד הזה. עכשיו בוא תסביר לי רגע אחד, איך זה עובד בפועל, אתה אדם אחד, וזה אזור אדיר, וכמו שאתה אומר, יש המוני אנשים שמגיעים, איך מתפעלים את הדבר הזה?
דבר ראשון, יוצאים 3-4 חיילים.
אוקיי.
כאשר אני זה שנמצא בלב של ההלוויה, נמצא בתוך ממש כל מה שקורה, והם נמצאים בקצוות עם וסטים כתומים של פיקוד העורף, ואני מנחה גם את כל הסדרנים, יש עשרות סדרנים, יש המון חיילים סביב האופרציה הזאת, הן שקשורים להרצל, והן חיילים שגיעו מי לחפור את הקברים, ועד אנשים שבאו לתת מים ולהביא כיפות וציוד כזה או אחר, וגם החיילים של היחידות עצמם, נציגים מכל היחידות שבאים, כולל קציני נפגעים וכולי. מה שכן, אבל אין באמת תחושה של בעל הבית, של
מישהו שאחראי,
של מישהו שמתכלל את הכל. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ואני סוג של לקחתי על עצמי את המקום של לוודא שבאמת
הכל עובד.
שהכל עובד.
כמה זמן אתה עושה את התפקיד הזה?
במשך כחודש. איך אני יודע חודש? כי מהלוויה הראשונה עד ההזכרות של החודש, של ה-30 יום, זה בערך הזמן שעובר, קצת יותר מ-30 יום.
עכשיו, זה 30 יום שאני מניחה שהם סופר אינטנסיביים מבחינת סדר ההלוויות, מבחינת כמות האנשים שאתה נתקל בה מדי יום.
ומבחינת החוסר ודאות.
אוקיי.
אתה לא באמת יודע כמה הלוויות הולכות להיות.
וואו.
איפה באמת הם הולכים להיות. יש כמה אזורים שבהם קוברים, הכל ממש מקומות, חלקות חדשות, שבכל רגע נתון הנתונים משתנים והלוויות משתנות, ואתה גם מתחיל לקבל קבוצות וואטסאפ של אנשים שרוצים לדעת על הלוויות ולהיות מסוגלים להגיע להם, ואין להם איפה לאסוף את המידע הזה, אלא אם כן זה חצי שעה לפני. ואני הייתי מקבל בלילה לפני או באותו בוקר, כבר ב-8 בבוקר היינו מתחילים בהלוויות.
וואו.
8 בבוקר עד 8 בערב, בפועל זה עד 12 בלילה, ויש לך רק בקבוקי מים ואולי סנדוויץ', ואתה רץ לפעמים בין החלקות, שזה אזורים של 5 דקות הליכה, אבל לעבור בין אלפי אנשים זה עוד יותר לא פשוט, ולהגיע רק כדי לוודא שההנחיות נאמרות כמו שצריך, ולוודא שהכל נעשה ברגישות ובעדינות הנכונה, שזה... זה הדבר שהכי הרגשתי שהוא חשוב. מי המצב של... ראיתי שאף אחד לא מוודא שמי שמגיע יש לו כיפה. עכשיו, יש שם כיפות, אבל אף אחד לא מוודא שהן יהיו מונגשות.
אוקיי.
יש שם מים. אף אחד לא מוודא שאנשים מאחורה, שאולי לא מקבלים, מקבלים. אז אתה מוצא את עצמך סוחב ארגזים מאזור המים, ונותן לאנשים מאחורה, ושיעבירו עם אחד לשני, ואנשים שרוצים להיכנס לאזור הסגור של המשפחות בלבד, אין להם למי לבקש, סדרנים פשוט אומרים להם לא. ובואי נחשוב על הסיטואציה מאוד פשוטה. סדרנים עכשיו שהם סוגרים מחסומים, ועכשיו אם יש הזקה, הם לא יודעים שהם צריכים לפתוח את המחסומים כדי לאפשר לאנשים להשתתח על הרצפה. שם עומס, כולם עומדים צמודים. אז הייתי מנחה את הסדרנים, מנחה את, את האנשים של המים שימשיכו להזרים מים, כי זה היה נגמר בין הלוויה להלוויה.
וואו.
וכיפות היו נגמרות וכו'.
מה הזיכרון הכי חזק שלך מה... חודש האינטנסיבי הזה?
היה חייל אחד, היה המון המון הלוויות, והיה אנשים גם שהכרתי, ואחים, שלהם, משפחה שלהם, וזמרים שהגיעו, והיה המון המון דברים מאוד מרגשים ומאוד מיוחדים, אבל זיכרון אחד שתפס אותי ממש, הוא זיכרון שמתמשך, היה חייל שהיה לו הלוויה, והם לא הגיעו. פשוט, אנחנו יודעים שהארון נמצא שם, אבל הם לא מגיעים. המשפחה לא מגיעה, כאילו כולם מחכים. עכשיו, יש לוז, אתה מתחיל כאילו לכעוס בעצמך, כאילו, מה זה?
איך יכול להיות?
מה קורה? למה זה מתעכב? זה לא בסדר, אבל אתה תופס את עצמך, שנייה, אני כועס עכשיו, אבל צריך להבין,
על מי אני כועס?
לשפוט לכף זכות, כאילו, אוקיי. עובר איזה חצי שעה, ואז באמת הארון מגיע, באיחור משמעותי, ואחר כך גיליתי ש... כשהיה לי סיור בשורה, ואחרי זה גם שפגשתי אנשים שקשורים במשפחה, הבנתי שזה היה חייל שרצו לקבור אותו בלי ראש.
וואו.
וההורים לא רצו לזהות אותו. אמרו, אנחנו לא יכולים לזהות את הבן שלנו, אנחנו לא רוצים לקבור אותו. אחר כך, חודשים אחר כך, באמת מצאו את הראש שלו בעזה, שניסו לסחור בראש של חייל של צהל. וצהל הלך והביא את הראש.
וואו.
והביאו אותו לקבורה וסגרו מעגל, אבל אותה הלוויה עם ההספדים שלה הייתה משמעותית וחזקה ועוצמתית. עכשיו, אני חייב להגיד מסר אחד מתוך אותם הלוויות. בכל הלוויות שבהם הייתי, בכל ההספדים שאני שמעתי וראיתי, שמעתי עוצמה מטורפת של עם ישראל שבא ואומר, האובדן הזה, הקושי הזה, המקום שבו אנחנו נמצאים, זה מתוך רצון, מתוך רצון להקריב את עצמנו לעם ישראל, מתוך מקום של אהבה, מתוך מקום של כל כך הרבה בנות זוג, וכל כך הרבה הורים ואחים שבאים ואומרים, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים מה שקורה, אנחנו מבינים, אנחנו לא כועסים על אף אחד, אנחנו רק רוצים אהבה ואחדות, ואני אגיד לך יותר מזה. הייתה הלוויה אחת, שהזמינו את כל הטלוויזיה לבוא, והמסר שלהם היה, מה שהיה ביום כיפור, מה שהיה לפני השביעי לאוקטובר בעם ישראל, החוסר האחדות שהייתה, זה הסיבה מבחינתם, לקחו את זה בצורה אישית, למה שהיה ביום כיפור, עם המחיצות וכל הריב סביב זה, הם אמרו, אנחנו לוקחים את האחריות, אנחנו מרגישים את האחריות, והנה איבדנו את הבן שלנו, באבון אותו חוסר אחדות, שאנחנו וואו. גם שותפים לחוסר האחדות הזאת שהייתה, ואנחנו רוצים לקדם אחדות, אחדות ואחדות בתוך עם ישראל.
מטורף. נעשה רגע הפסקה מוזיקלית.
בטח.
נשמע את עוטפים בתפילה. אומני השירה היהודית והסימפונית ירושלים. נשמע כמה דקות, ואז אתה תסביר רגע מה זה הדבר הזה.
עליי אתמול לספוטיפיי.
מעולה. אז אתה אחרי זה תסביר לנו קצת יותר
בטח.
בהרחבה. אז בוא נשמע.
בן אדם, מה לך אני יודע, קום קרא בטח ענוני, כל דומייתך לאוזני כתופי, אם לא מצאתי חן בעיניך אבי, תן לי תפילה אחת טובה שתפתח לי את כל השערים, תן לי מילה אחת כנה שתותיר אותי בלי שום אוויר. אני רוצה להיות תלוי על חוט השערה באמצע הים, צועק בכל כוחי, ריבונו של עולם. ירפא ליבי אל מי אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור החושך, עושה שלום ומלחמה, ומי ירפא שמיים בארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך.
כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימינך.
יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה.
ואנחנו נוריד את הקטע היפה הזה, כי זה קטע ארוך, וחשוב לי שנשמע אותך.
זה בדיוק 7 דקות ו-10 שניות של סרטון, שאני ממליץ לראות את הסרטון ביוטיוב.
אז זהו, זה מה שרציתי להגיד. יש פה משמעות גם לראות את הסרטון. בוא תגיד כמה מילים על מה בעצם רואים, איפה הרעיון. ספר לנו קצת.
כשסיימתי את התפקיד שלי בהר הרצל, התחלתי... כבר לפני שסיימתי את התפקיד, רציתי לעשות משהו משמעותי מהלב שלי, בגלל אותה תחושה של חוסר אחדות בעם ישראל, גם כלפי ציבור מאוד גדול, הציבור הדתי והציבור החרדי. הרגשתי שיש צורך להשמיע דווקא את המקום שגם הם רוצים לשרת ולתת. וגם הם רוצים להיות חלק מעם ישראל, ובגלל זה קראתי לפרויקט עוטפים בתפילה, ואז נשאבתי לתפקידים שהיו לי. גם תפקיד נוסף שאנחנו נדבר עליו. ומיד אחרי שסיימתי את התפקיד, אמרתי, עכשיו אני הולך להוציא את זה. פניתי לקהילה שלי, יש לי קהילה בשם קהילת השירה היהודית, של זמרים, בעלי תפילה, חזנים. אמרתי, אני רוצה לצאת בפרויקט בשם עוטפים בתפילה. כל מי שרוצים להשתתף בפרויקט, תפנו אליי. וגם פניתי לכל מיני דמויות נוספות בצורה פרטית. אני מכיר המון אנשים בתעשייה, במיוחד בציבור הדתי. אז באמת יזמתי את הפרויקט ואמרתי, אוקיי, אני צריך צלמים, אורחים, מפיקים מוזיקליים, מאבדים מוזיקליים, אולפני הקלטות, כל מה שאת רק יכולה לדמיין, ואספתי, הסרטון פותח עם דניאל וייס, שאיבד את שני ההורים שלו בקיבוץ בארי, והוא ממשיך עם החזן של אחד הזיכרון הלאומי שפגשתי בהר הרצל, שריגש אותי הדמעות והייתי חייב להביא אותו לפרויקט. וזה מסתיים, יש לקראת הסוף את מרדכי שנוולד, כנר שנפצע בעזה אחרי שהוא היה ממש בטנק הראשון שנכנס לעזה וסיים את השיקום שלו, וביום שבו סיים את השיקום צילמתי אותו ביציאה והבאתי אותו ישר לאולפן ולצילומים.
מדהים.
וזה מסתיים עם החזן הצבאי הראשי, עם שי אברמסון. יש בפנים חזנים, פייטנים, בעלי תפילה, זמרים, והסימפונית ירושלים, שהם פשוט וואו.
שנרתמו.
זה פרויקט שאם הייתי עושה אותו כאזרח כזה שהיום מקבל איזה, מאיזה אולפן, בוא תפיק לי את הדבר הזה, מאיזה לקוח, הייתי אומר לו מיליון שקל.
וואו.
כי זה העלות של הפרויקט ברמה הרעיונית, וזה עלה לי רק דלק ואוכל.
כי כולם נרתמו.
כולם נרתמו לעטוף בתפילה את עם ישראל. ראינו סרטונים שיוצאים של רבק, של המון רבק, ושמח, והמון, כאילו, אל תירא ישראל, אל תירא. אמרתי, מה עם המקום התפילתי? מה עם המקום שאני מרגיש? לי יש את המקום הזה של של השנייה, של לעצום עיניים, של להתפלל, של להתרגש, ולא רק של אני במקצוע שלי כל היום, אני משמח חיילים, בבום בום בום, שמח, ואל תירא ישראל, אל תירא, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ולא תנצחו אותי, וכולי.
וצריך גם את המקום הזה.
צריך את המקום הזה. וכולם נרתמו, ואין לי מילה אחת רעה להגיד על חוץ מאולי זה שאנחנו לא מספיק מודעים לכמה טוב וכמה אהבה, כמה אחדות יש בכל המגזרים בישראל, כלפי עם ישראל, כלפי העם שלנו המדהים, שרוצה רק לבוא ולתת. יש לי אין סוף סיפורים על זה.
בוא נדבר רגע על התפקיד הבא שלך במילואים. זאת אומרת, עשית חודש במקום לא פשוט בכלל. איך מסכמים חודש כזה? איך מתמודדים? מה מחזק אותך בימים האלה?
כשסיימתי אותו עם תאונה.
וואו.
הייתה לי תאונה בדרך מהלוויה, שחררו אותי הביתה לשבת, והייתי בחוסר שעות שינה מאוד משמעותי, ובמטען רגשי מאוד מאוד גדול, והיה לי טוטלוס בדרך הביתה, נרדמתי על ההגה.
וואו. סיימת את זה בצורה זה כאילו... דרמטית.
כן, ברוך השם, לא יצא, אני הכל בטוב, הכל ממש מהמם. עם ישראל עזר לי גם בדרך והביא אותי הביתה לפני שבת, ואחרי זה טיפלתי בהכל. אבל זה עשה לי סוג של סוויץ' במוח.
שמה?
שבסוף אנחנו צריכים להיות מודעים למה שקורה איתנו. אני לא ידעתי כשהייתי בפאניקה, לא ידעתי כשהייתי בעשייה שאני נרתם לזה בצורה אבסולוטית מוחלטת, לא ידעתי... שום דבר על עצמי, אני מגלה על עצמי דברים כל יום, במיוחד בזמני לחץ ומלחמה, אנשים מגלים על עצמם דברים מטורפים, יכולות.
גם לא היית מודע לעייפות.
והייתי מודע לעייפות ובאתי לעצור לקפה.
אוקיי.
זה היה שנייה לפני העצירה לקפה, תוך כדי איתות לתחנת דלק. כאילו, לא היה לי איפה, לא היה לי דרך, לא היה לי את האמצעים. היום אני כל נסיעה, שמתי דברים באוטו וכו', כדי למנוע ממני. ואתמול, אתמול בלילה, חזרתי מהגולן.
אוקיי.
זאת אומרת, אחרי הופעה, מ-5 אחר הצהריים, עד 2 בלילה לחיילים. ב-2 וחצי, אחרי שהרזתי את הציוד, נסעתי לכיוון הבית בפתח תקווה. מהגולן לפתח תקווה, הגעתי הביתה ב-5 בבוקר. אבל עצרתי בדרך ל-20 דקות שינה. הלכתי ושמתי ראש בצד, עצרתי בצד הדרך, ישנתי 20 דקות, גם עצרתי לפני זה לקפה, ורק אחרי זה המשכתי הביתה, כשידעתי בוודאות שאני בטוב. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, שאנשים יהיו מודעים לעצמם וליכולות שלהם, ויהיו יותר קשובים. ובתפקיד השני שהיה לי, לקחתי את זה למקום הרבה יותר חזק.
שמה זה אומר? מה היה התפקיד?
אז קיבלתי ניהול של מלונות מפונים.
אוקיי.
בעיקר מסדרות. בהתחלה היה לי את המלון שלי, ואז היה לנו צוות שלם שהיה אחראי על עוד מלונות, וסוג של עזרתי גם להם, כי התחברתי לכל החמלים. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש דבר קוראים לו מטה החמלים הארצי, אוקיי. שנפתח במהלך המלחמה, ויש אלפי אלפי חמלים בישראל, מתארים שמעל 3,000 חמלים של אזרחים שבאים
לעשות טוב. זאת אומרת, זה התארגנויות פרטיות.
כן, כמו שראיתי פה בכניסה לאולפן שקיות, וזה שאתם עושים פה. אז תחשבו על 3,000 כאלה בדרגות שונות, והצורך שהיה בבתי מלון כל כך גדול, שלאט לאט מצאתי עוד ועוד ועוד חמלים שיבואו לעזור.
צורך במה?
דברים הכי אלמנטריים. מלון אחד, לא יודע אם אתם מודעים, אבל בתחילת המלחמה נפגעו גם הרבה מאוד עובדים זרים.
Okay.
ועובדים זרים עזבו את הארץ בכמויות. וקיבלנו מלון של אנשים עם מוגבלויות ואנשים זקנים.
וואו.
והיו צריכים למצוא אנשים שישנו אותם בלילה. יכולתי לפנות לחמל החרדי, חמל כיכר השבת שהיה בירושלים, ומצאו נשים שיבואו וישנו בלילה ויעזרו בטיפול ויחליפו את אותם עובדים זרים לתקופה מסוימת.
מטורף.
עם ישראל לא יכל לעשות את זה בצורה אחרת. צהל לא יכל לדאוג לזה.
לא
משרד בוא. הביטחון לא יכל לדאוג לזה, אבל החמלים יכלו, וזה מהדברים האלה, ומההכנות לקראת החורף, ביגוד חורפי, תשבו על כל האנשים שעזבו את הבית שלהם, אין להם בגדים מתאימים, אין להם את הציוד שהם צריכים. אבל אני גם בנקודה בסיפור אחד שאני מאוד מאוד אוהב. בשבתות הייתי שומר על בתי כנסת בשכונה בפסקת זאב, תמיד היינו ממוקמים שם, זה היה המפקדה. ואני יושב, ועוברים האזרחים ומפנקים, כל הזמן פינקו אותנו בלי סוף, אני לא יכול לתאר את כמות הפינוקים שאני
קיבלתי. אכלת הרבה עוגות.
ותחושת, כן, לא סתם עליתי במשקל, ולא סתם, בואי, כאילו נהיה קצת כנים, אני חושב הרבה אנשים עלו, הרבה חיילים עלו במשקל במלחמה הזאת, וגם תחושת אשמה, למה אני מקבל את כל הדברים האלה? תשלחו את זה לשט, תשלחו את זה לחיילים שנמצאים בשטח, אני כאילו, לא חסר לי פה כלום, אני יכול לקפוץ לפיצה, כאילו, הכל בסדר. אבל המשיכו לפנק אותנו, ואני יושב ועובר שם איזה בחור שעשה עלייה מרוסיה. ואני באמת, הקפה הייתה על עגלה של רכב.
אוקיי.
ואני מבין שהעגלה שלו, ואנחנו קצת מדברים, והוא לא עשה שירות בצהל. הוא תמיד רצה לעשות, הוא לא יכל, בגלל הגיל שלו, בגלל העלייה שהוא עשה. והוא שאל איך הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לעזור. ואני הייתי חיפשתי מישהו שיעזור לי לשנע מזרונים. מצאנו כבר תרומה למזרונים, היינו צריכים מישהו שישנע את המזרונים האלה מפולירון, מקיבוץ זיקים.
זיקים.
שזה היה עדיין יחסית מקום שאי אפשר להגיע אליו, מחסומים בדרך.
כן.
הם לא יכלו להוציא שום דבר החוצה. והכל עדיין היה שרוף, הכל היה... אז נסעתי איתו ביחד יום אחר כך. עד קיבוץ זיקים, פולירון, תחת אש.
על העגלה שעליה היה הקפה שלך.
נכון, על העגלה מחוץ לבית כנסת. והוצאנו מזרונים בשביל כל האנשים שחוזרים הבית. המלונות הפכו לבית לאנשים. תחשבי שיש מספר מיטות מסוים, אבל מה קורה אם עכשיו מישהו חוזר משירות לאומי, מהצבא, מהישיבה, מהאולפנה, מהפנימיה שבהם הם נמצאים, אין להם איפה לישון. אז השגנו מזרונים בשביל כל אותם אנשים שהיו צריכים את המזרונים האלה במלונות. זה, כל מלון היה לו את הצוות שלו, שדאג לו מכל בחינה, ואני מדבר איתך על צד אחד. מאוד מהר, הגענו למצב שבו אנחנו אומרים לא, לכל מי שרוצה לבוא לעזור ולתמוך ולתרום.
כי כבר לא היה צורך, כי כבר לא היה מקום.
כי רצינו שאנשים ינהלו את עצמם. רצינו שהם יגיעו למקום שבו הם מרגישים באמת שזה הבית שלהם, שזה הקהילה שלהם, שזה היכולת שלהם לעשות. כי אתה לא יכול רק לסמוך על תרומות ולשכב והם בעצמם, האזרחים אמרו, אנחנו רוצים לעשות, פתחו ועדות, ועדות חינוך, ועדות תרבות, ועדות כאלה ואחרות, והתחילו לנהל את עצמם, ותורמים שרצו לעשות, רק נתנו להם להיכנס רק אם הם היו שם לטווח ארוך. לא ל-one off וללכת הביתה לפעם חד פעמית בשביל איזה happening, אלא בואו, תהי מורה, אין בעיה. תעשי מועדון קבוע לבני נוער, בואו תיתן טיפולים רגשיים כאלה או אחרים, או אתה רוצה לתרום גיטרות, אין מהם, שהגיטרות יישארו פה ותעשה להם חוג וכולי.
משהו אז, ארוך טווח יותר.
בדיוק, כי הבנו שמדובר על משהו לטווח החוק, ויש עדיין היום אנשים בבתי מלון.
לא יאמן, שנה ומשהו אחרי, אנשים עדיין חיים בבתי מלון. שאלת השאלה אם לכולם יש לאן לחזור, זו גם שאלה שצריך לתת עליה את הדעת.
אני מאמין שכמו שחשבו לפני המלחמה, נכון, היה מישהו שאמר תוך כדי המלחמה, שלפני המלחמה לא היינו מוכנים, ושאם היינו מותקפים היינו מושמדים. והרבה אחרי זה, עכשיו, במלחמה אנחנו מנצחים, והכל אמרו לו, אתה טעית? אני אומר, ואחרים אומרים, הוא לא טעה. הוא לא טעה במה שהוא אמר, הוא פשוט לא חישב את הדבר הכי חשוב בהצלחה, שזה הרוח של עם ישראל. הוא לא ידע לחמת את הדבר הכי חשוב, שזה הכוח של עם ישראל, לא בנשקים, לא בדווקא במי שנמצא עכשיו עם טנק או בחיל האוויר, ברור. אבל זה אתה יכול לחמת, זה אתה יכול להגיד, יש לנו מספר מטוסים, מספר טנקים, מה שאתה לא יכול לחמת זה את הכוח התורם של עם ישראל, אם זה, בזה שאנשים אמרו ששנה לא נצליח להיות במילואים, לא נצליח להישאר בתפקיד, ואנחנו נתקפל, זה שאמרו שמיליון ואחד דברים, אנחנו מראים שהרוח שלנו איתנה, שרוח הנתינה היא אינסופית, היום החמ"לים עובדים כמו שהם עבדו בתחילת המלחמה, האנשים בעם ישראל עושים ועושים ועושים רק טוב, אם תהיו מחוברים לקבוצות ותצטרפו גם אתם לעשייה הזאת, וגם אתם יכולים לראות שזה ימלא אתכם, זה ימלא אתכם בעשייה.
שבעצם מה שאתה אומר זה שגם שנה ומשהו אחרי, אנשים ממשיכים להתנדב ולעשות, כי כאילו זה כבר פחות במודעות, זה פחות בתקשורת, פחות מדברים על זה.
כי זה כבר, זה כבר קיים כל כך הרבה זמן, אז כאילו כבר מתעלמים מזה. כמו שלפעמים היו מתעלמים מפיגועים או דברים כאלה שהיו בהתחלה, אז כאילו היו עושים איזה עניין, ואז כאילו זה הפך להיות שגרה, או טילים שזה הפך להיות שגרה, עסקות.
כן.
זה אמנם בחדשות אולי הפך להיות שגרה, אבל לא בעם ישראל. בעם ישראל מרגישים את העשייה הזאת, החיילים מרגישים את זה בשטח.
כן.
כל מקום שאני מגיע, התקשר אליי אתמול אמריקאי שהגיע לישראל, אומר, אני רוצה לבוא לעשות טוב לחיילים. מתקשרים אליי כל יום. אומר לו, מעולה, אני נוסע לפה, הנה, קח טלפון של מפקד שם, מפקד פה, לך אליהם, הוא רוצה בצורה ישירה. הולך, מעמיס רכב, לוקח את הילדים שלו, אמריקאי, אל תגיד לי עכשיו איזה ישראלי. כל היום, אני בקבוצות וואטסאפ, אני במקומות, מתקשרים אליי כל יום, איך אנחנו יכולים לעשות טוב, איך אנחנו יכולים לבוא, וזה אני בסך הכל בן אדם, בדיוק כמוך, בדיוק כמו כל אחד שמאזין.
אתה אומר, יש הרבה עשייה שלא רואים אותה.
אין סופית.
ובהמשך, בדיוק בהמשך למה שאמרת, נשמע עכשיו את אתה לא לבד. שירה ותפילה בעצם לשחרורו של אבינתן אור.
נכון, אתה רוצה שירו להגיד, של אביב בחר, שיר פחות מפורסם. כשמשפחה פנתה אליי לעשות את ההפקה הזאת, שאלתי אותם איזה שיר אתם רוצים, ובאמת נתנו לי כמה אופציות. השיר הזה, זה השיר שהרגשתי שהוא הכי מתאים, אתם תתרגשו עכשיו להבין כמה הוא רלוונטי, תחשבו על אבינתן אור, חטוף שנמצא בעזה, אני רוצה שנתפלל ככה להשבתו ולהשבת כל החטופים הביתה, וזה בדיוק מה שכל מי שהגיעו, כל ה-500 איש שהגיעו לאירוע של השירת המונים הזאת, ככה הם התפללו גם הם, עדיין קוראים דברים כאלה, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, אתה לא לבד, לשחרור של אבינתן אור יחד עם כל החטופים.
קודם כל נגיד אמן, ושנית נגיד שאנחנו מקצרים את זה טיפה, כי יש בהתחלה
נכון,
כמה
פתיח, יש את דיצה שמדברת, יש את אנסם בלוד, אני חייב להגיד שעשו את המוזיקה, את הפלייבק, את העיבוד,
מדהים.
בניצוחו של אביו קפש.
אז נשמע רק את החלק של השירה, כדי שנוכל להתחבר לזה.
Da 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 אתה לא לבד, אתה לא לבד אף פעם.
כן, אז אנחנו באמת מסיימים את השיר הזה בתפילה, כמו שאמרת, שיחזרו כל החטופים. ובאמת בהקשר הזה, אמן. אני רוצה לדבר איתך על העשייה הנוכחית שלך במילואים. זאת אומרת, במהלך השנה הזאת אני מבינה שאתה עובר ככה תהפוכות, כל פעם אתה עושה משהו אחר במילואים. מה אתה עושה היום במילואים?
כשאמרו לנו שאנחנו משתחררים, היה לי קשה מאוד להכיל את זה. הרי החטופים עוד לא חזרו הביתה, איך אנחנו יכולים ללכת הביתה? אני לא מבין את זה.
לא הצלחת ללכת הביתה, אתה אומר.
נכון, אז המשכתי לקורס נהגי אמבולנס, ואחרי זה עשיתי סבב הופעות בארצות אירופה.
וואו.
ככה בחנוכה, ואז חזרתי הביתה, ומגיע, מתקשר אליי חבר שלי מארצות הברית, שהייתי ביחד בפסח, ואומר לי, אני מגיע לארץ במשלחת סולידריות, אני רוצה שלהיפגש איתך. שלח לי לוז, אמר לי, יש לנו באיזה בסיס של מגב, יש לנו אירוע על האש, תבוא. שמתי את הגיטרה באוטו, ליתר ביטחון, הגעתי. יש הופעה של יגל אושרי, הכל נהדר, הכל מעולה, אני עם האמריקאים, עם החיילים, מדברים. אני רואה שם המדריך של התיירים, שהוא חייל במילואים, שאיתי במילואים, מהגדוד שלי. והוא מורה דרך, והוא שם על מדים. והוא כאילו עושה את כל החיבור בין החיילים לסולידריות, ואנחנו באים ללכת, לצאת משם, ויוצאות שתי חיילות שהיו שהן תצפיתניות, ואומרות, אנחנו פספסנו את ההופעה. ואומרות שם על עדן המאירי שהיה שם גם, אולי תבוא תעשה לנו משהו בפנים, בתוך החמל שלנו, איפה שאנחנו במסכים.
וואו.
אמרתי, אתם צריכים את הגיטרה? כי כולם כבר הלכו, כל האומנים הלכו, כבר אין במה, אין כלום. אני רצתי ישר, הבאתי את הגיטרה, הוא התחיל את השיר שלו, ליוויתי אותו תוך כדי, ואז עשינו שם שמח, עם ישראל חי, ושירים, וריקודים. האמריקאים אמרו להצטרף אלינו, יום אחר כך, ובהמשך המסע שלהם.
נהיית חלק מהסיבוב הופעות. נהיית חלק,
ירדתי איתם לעוטף עזה. הלכתי פעם ראשונה לנובה, פעם ראשונה לתקומה, פעם ראשונה לסדרות, לכל המקומות מאז 7 באוקטובר. זה היה פעם ראשונה שממש חוויתי את זה, לא רק ללכת לזיקים, אלא ממש לראות את הכל. הבנתי מה קורה. ומאותו רגע צירפו אותי אליהם המון 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 קבוצות, ותוך כדי התחלתי מגע עם צבא ההגנה לישראל בכל הקבוצות וואטסאפ עם חיילים.
אוקיי.
ועלה צורך ודרישה כל הזמן לאומנים וחיילים שיבואו ויעשו שמח לאומנים, ולא תמיד היה להם איך לקבל את ההגעה שלהם, אם זה מבחינת ביטוח, אם זה מבחינת לא תמיד יש מספיק, יש ביקוש מטורף, ואין מספיק אומנים שיבואו.
כי גם זה היה דרך אגב בהתחלה. בהתחלה המון אומנים באמת הגיעו, נכון. ונרתמו והגיעו
והשמות
בחינה.
והשמות הגדולים חזרו להופיע בתשלום, או בתשלום, נכון. מועט, או בדרכים כאלה ואחרות, או רק דרך מוקד כזה, או רק דרך ארגון כזה. Mm-hmm. והחיילים בשטח, 30-40 חיילים לפעמים, לא, ברור שבאירועים הגדולים 400-500 חיילים יבואו,
כן.
שמות גדולים יותר. אבל מה קרה עם האירועים הקטנים? מצאתי את עצמי מתכתב עם אותם מפקדים ומתגייס במילואים.
אוקיי.
הייתי מסתפח עליהם אני מסתפח לכל אותם יחידות בצהל שמבקשות ברמה יומיומית. אני מסתפח מיחידה, אני משגע את הקצינות קישור שלי ואת המגד שלי וכל מי שמאשרים לי ללכת לעשות את זה, וצהל שמאשר לי להתגייס במילואים, אם זה מטעם הרבנות הצבאית ואם זה מטעם, לא משנה איזה חטיבה, ואתמול בלילה שהייתי בגולן, זה במילואים, אני מבוטח, אני נוסע, אני משמח, אני איתכם, עם החיילים, מה שאתם רוצים, בא, עשה מערכת הגברה, פותח את העמדת די-ג'יי, עושה עמדת קריוקי, קניתי מסך מקרן, עושה שרים בישראלית, אני מגיע מ-20 חיילים, 5 חיילים לפעמים, לעד 200-300 חיילים באירועים מטורפים ומשוגעים, כל אירוע עם צבע, זה אחד השיאים. היה כשזמר שהיה אמור, שהוא חייל במילואים בעזה, היה אמור להופיע ביום האבל הלאומי.
אוקיי.
Okay. מיד אחרי שמחת תורה. Mm-hmm. והוא היה אמור לעשות את זה לגדוד שלו, לגצר 5, בעזה. זה היה לפני כבר כמה זמן. ונולד לו ילד, ממש יום לפני, והוא הולך עליו לבוא, וחיפשו זמר אחר שיבוא, ורק חייל מילואים יכול להיכנס. רק חייל מילואים שמספח לאותה יחידה, קרבי יכול להיכנס לעזה לעשות את זה. אז מאותו יום ליום, ובתמיכת אשתי המדהימה, שאני חייב רק להגיד לה כל הזמן תודה, שהיא מאפשרת לי על כל השיגונות ברגע האחרון תמיד ללכת להופיע. ככה נכנסתי לעזה, ושרתי איתם את התקווה, בציר נצרים, בתוך ממש עזה, כל הבתים הרוסים מסביב, אפשר לראות סרטונים שזה, גם עמית סגל שיתף את זה, וממש כל החיילים מצדיעים, ודגלי ישראל ברקע, והתחושה הזאת של, של העוצמה, של הנה, עכשיו אנחנו, אנחנו, אנחנו פה, ואנחנו נותנים את הלב.
ואתה בעצם מחזק אותם, זאת אומרת, אתה בא במקום הלא פשוט הזה, לאזורים שאולי לא כל אחד מוכן להיכנס אליהם, ואתה נרתם כל פעם מחדש לכל משימה כזאת.
נכון.
מתוך מה?
ובהתראה של, זה תחושת השליחות שלי, זה תחושת המילואים שלי. אני, זה תחושה שלי שאני לא חזרתי הביתה עד שהחטופים לא חזרו הביתה. זה התחושה שלי של היכולת לאחד את עם ישראל כמה שאפשר. זה התחושה שלי של לעשות טוב ולעשות טוב.
לעשות
ולעשות
טוב.
פחות, כאילו, בואי, אנחנו במלחמה.
נכון.
אנשים שוכחים לפעמים שאנחנו במלחמה, הם חיים את החיים שלהם רגיל.
לא, אבל אני יכולה באותה מידה לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אנחנו במלחמה. שירה לא תעזור לנו בלחימה.
אבל מה שאמרתי מקודם, הרוח זה הדבר שאי אפשר לחמת אותו. הרוח של עם ישראל, האחדות של עם ישראל, הנתינה, הרצון של אנשים להמשיך במילואים, הכוח שיש לנו, שהוא מגיע מהעורף, הוא מגיע מהנשים, הוא מגיע מהילדים, הוא מגיע מהקהילות, הוא מגיע מאותם חמלים, אותו כוח שנותן את התמיכה הזאת לחיילים ולשטח, הוא מה שעוזר לנו לנצח. אם הרוח שלנו לא הייתה במקום שבו היא נמצאת, אם לא היה את האחדות הזאת שיש היום, שחזרה, אם לא היה את הרוח הזאת, שזה כן, גם אני שהולך ומופיע, וגם הלהקות הצבאיות, וגם אין ספור לא. אנשים אחרים שעושים את זה, אתמול הייתי עם להקת פיקוד צפון בגולן, הם היו מדהימים.
יפה, יפה.
בלי הרוח הזאת, אנחנו נפסיד, חס ושלום.
ברור. דניאל יהודה, משפט אחרון.
וואו. אני מקווה שכבר היום, עם אותה, אותו הסכם שמגיע, יחזרו החטופים, ויש שקט קצת במדינה, ונוכל להתחיל להשתקם.
וואו.
אני אופטימי.
אופטימיות.
אני אופטימי, ואני רוצה להגיד, לא משנה מה, אנחנו נהיה כאן כדי לתת, להמשיך לשרת במילואים, להמשיך לתמוך בעם ישראל, להמשיך להילחם כמה שצריך, אם זה ברוח, אם זה בנשק, כדי להביא לניצחון, בעזרת השם, בקרוב.
אמן. אחרי הדברים מלאי השראה, אז האלה, האמת לא נשאר הרבה מה לומר. אנחנו מסכמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נגיד תודה לדניאל יהודה שהגיע אלינו וככה נתן לנו קצת השראה והתרוממות רוח מהעשייה.
תודה לך, הולי, על הפלטפורמה ועל העשייה שלך.
בשמחה, בשמחה. תמשיך אתה גם בעשייה מבורכת. אנחנו מסיימים עם משהו שמח וקצבי, מועדון הקצב של אביו פנחס אוף.
אופה, הנה, מדברים על אנשים שהולכים לשמח חיילים.
כן, בדיוק.
תן בראש.
את מצילה אותי. אז את מצילה אותי. ניפגש כאן בשבוע הבא. ביי.
בזמן ובמקום להיות בו, להיות בו כל עוד אני חי. עד עכשיו זה רק היה הפרומו, הפאקינג פרומו של הלייף. כל מי שלא פה מרגיש את הפומו, פומו על עכשיו. טפו טפו טפו, זה כבר מרגיש אחרת קצת בגוף. שר עם רדיו שיר כולל מילה תנון. יצא לי הזה מאלוהים, מתחלף שיר באוטו, חלונות תוחים לעיר HD באוטו. פאקינג צביקה פיק על קיק נייקי, וזה טוב בי מיליון מאיך שזכרתי. כנראה אני כבר לא בדיוק אני, יורה בשדים שלי צור תפו תפו תפו. מרקים מהם להיט על ביטים גרוב פשוט, מישהו יתכון את זה שוב ושוב בלופ. זה ייתן רטרואקטיבית ללופ משמעות.